פרשת ויקרא, מהו סוד הקורבנות לפי הקבלה?
חומש ויקרא, החומש שאנחנו מתחילים השבוע, זה חומש שמדבר על דיני הקורבנות. זה חומש מעניין מאוד, הוא אפילו נקרא בשם חומש הקורבנות, תורת כהנים, כי חלק גדול ממנו עוסק בדיני הקורבנות. איזה קורבנות מביאים? על איזה חטאים מביאים קורבנות? מי מביא? יש קורבנות של האדם, קורבנות של הכהנים, קורבנות של הכהן הגדול. ולכן כל החומש הזה נקרא דיני הקורבנות. בעצם הקורבנות הם צורת התקשורת של היהודים הקדוש ברוך הוא. אדם רוצה להביע איזה רגש כלפי הבורא, הוא חוצה את הים הגדול. פעם זה היה סיפור לעבור את הים, לחצות את המדבר בשלום, לצאת מבית רפואה בריא ושלם, לצאת מבית האסורים, זה היו ניסים. אז אדם יוצא, עובר את כל הניסים האלו, שורד את הסכנות, והוא רוצה לתת תודה לקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך לבית המקדש ומקריב קורבן שלמים, קורבן תודה. לאידך, קרה מקרה מצער ואדם נכשל, הוא לא התגבר על היצר, לא הצליח לשלוט ביצרו, והוא נכשל באיזה עבירה, אז הוא הולך ומקריב קורבן. כל צורת התקשורת, הוא רוצה לתת נדבה, הוא קם יום אחד בבוקר עם מצב רוח טוב, הוא חש איזו התעלות רוחנית, איזו התרגשות, איזו קרבה לקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לבטא אותה, אז הוא רץ לבית המקדש ומקריב קורבן. אז כל צורת התקשורת של האדם עם הקדוש ברוך הוא הייתה דרך הבהמות האלו, דרך בעלי החיים הללו. זה יכל להיות בקר, זה יכל להיות כבש, עז, אפילו תורים, אפילו יונה, אם לאדם לא היה כסף. וכאן כשאנחנו לומדים את הקורבנות האלו, את הדינים האלו, נשאלת לכל אחד, ובכל שנה מחדש, השאלה הפשוטה. השאלה הפשוטה ביותר, מה עומד מאחורי הטקס הזה? למה נבחרה הדרך הזו כדי לתקשר בין האדם לבורא, בין היהודי לקדוש ברוך הוא? האם לא היו דרכים טובות יותר? מה יוצא מזה? אדם רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהוא הציל אותו מהמדבר הגדול והנורא, אז הוא הולך לשוק, קונה בהמה ב-$1,000, ומביא אותה לבית המקדש, שורפים אותה, תוך רגע לא נשאר ממנה שום דבר. מה העניין בזה? לא היה עדיף שהוא ילך לבית הכנסת, יברך ברכת הגומל, ואחר כך הוא ייתן את הכסף הזה תרומה לבית כנסת? שיבנו ארון קודש יפה, שייתן את הצדקה לעניים, שייתן את הצדקה לתלמוד תורה, שיהיה מה לשלם למורים לפני פסח? מה יוצא מקניית הבהמה הזאת? מה הקדוש ברוך הוא צריך את זה? אתה קונה בהמה, שורף אותה על המזבח, אחרי רגע לא נשאר מזה שום דבר. חמור יותר, אדם חטא, אדם מעד, הוא לא התגבר על היצר, והוא רוצה לבקש כפרה, לבקש סליחה, לומר לקדוש ברוך הוא עד כאן זה לא ישנה. אז מה הוא עושה? הוא הולך וקונה בהמה, קונה יונים, קונה כבש או עז או פר בן בקר, ומקריב אותו על גבי המזבח. למה? מה הקשר? לא היה מתאים יותר שהוא יצום, שהוא יתפלל, שהוא ייתן צדקה, שהוא יבקש? למה נבחרה הדרך הזו של הקרבת בעלי חיים כדי לתקשר עם הבורא, כדי לתקשר עם הקדוש ברוך הוא? מי צריך את זה? למה זה טוב? מה עומד? זה נראה טקס פולחני כזה, לא מובן. כל אחד מכיר את המעשייה על אותו גוי ששמע על בית המקדש של היהודים, על הבית הנפלא הזה עם ההוד וההדר, אז הוא החליט שהוא מסתנן לשם, שהוא חייב פעם אחת לראות את הפלא הזה. אז הוא קונה בגדים של יהודים, וחצי שנה לפני עלייה לרגל, כל החורף הוא מרגל אחרי איזה בית כנסת כדי לראות איך היהודים מתנהגים, הוא לומד את המנהגים שלהם. ואז שסוף סוף מגיע ראש חודש ניסן, הוא לוקח גם איזה בהמה ועולה איתה לירושלים ועושה את כל הדרך. ואז הוא מחכה, מגיע ערב פסח, והוא מחכה לרגע של לחץ בכניסה לבית המקדש כדי שהוא יוכל להיכנס עם כולם ולא יבחינו בו שהוא גוי. נכנס פנימה ומגיע עם הקורבן עד העזרה, ואז מה הוא רואה מול העיניים? משחטת בקר, בית מטבחיים. הוא מצפה לראות איזה מקום של קדושה, הוא מצפה לראות את השרפים והחיות ואופני הקודש, הוא מצפה לראות שם את האורות הגבוהים של הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכל האורות הגבוהים, את האור האינסוף שמוסבר בכתבי הקבלה, ובמקום זה הוא רואה בית מטבחיים, משחטת בקר. כאלה יש לו לרוב. זה מה שהיה בבית המקדש, זה מה שעשו שם, זה מה שראו בעיניים. אז מה עומד? למה הקורבנות האלה, הבעלי חיים האלה, נבחרו להיות הממוצע, אמצעי הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? הוא מעניין שהקורבנות זה לא מצווה צדדית. זה לא משהו שולי, משהו זניח. 100 מצוות, קרוב ל-100 מצוות מתוך התרי"ג, עוסקים בדיני הקורבנות. זה הנושא הכי מרכזי, הכי רחב בכל דיני היהדות. כי כמו שאמרנו, זו צורת התקשורת, זה צורת הדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. ונשאלת השאלה, למה נבחרה הדרך הזו, שהיא נראית לכאורה מאוד פרימיטיבית. יש דרכים שמבטאות את הרגש של הלב, את החרטה של הלב, בצורה הרבה יותר עמוקה. נקדים ונאמר לפני שנעסוק בנושא הקורבנות, שבסופו של דבר הקורבנות הם חוק, אנחנו נקרא את זה עוד מעט. הקורבנות זה חוק, זה דבר שהוא למעלה מהשכל. ובכל זאת, גם בדברים שהם למעלה מהשכל, היו אלמנטים מובנים, היו זוויות מובנות. ואנחנו ננסה לעסוק היום במה שכן מובן. מה שלא מובן, אז זה יישאר בקבלת עול. אבל בכל זאת מה שכן אפשר להבין. אז על השאלה הזאת אנחנו ממש מתפרצים לדלת פתוחה. כי על השאלה הזאת כל כותב שמכבד את עצמו, כל מפרש מכובד, עסק בשאלה הזו. החל מהתנאים והמוראים בגמרא ובמדרש, והרמב״ם והרמב״ן, והראשונים והאחרונים, כולם עסקו בשאלה הזו. כי באמת זו שאלה חזקה. מה הטקס הזה? מה הפולחן הזה? מה הם הקורבנות? ויש פה עוד שאלה מאוד חזקה, אם השאלה הקודמת לא הספיקה. כשהתורה מדברת על הקורבנות לכל אורך החומשים, שמות ויקרא במדבר, יש ביטוי שחוזר על עצמו כמה פעמים, אולי 15 פעמים. לחם אישה להשם, עולה הוא לריח ניחוח, לחמי לאישי. התורה מתארת את הקורבנות כלחמו של הקדוש ברוך הוא, כמזון של הקדוש ברוך הוא. וכל אוזן ששומעת את זה, מתפלט, לא יכולה לסבול. מה הקדוש ברוך הוא צריך מזון? איך הרמב״ם אומר? אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ומי שמנסה לצייר את הקדוש ברוך הוא בצורה של גוף, זו ממש כפירה, זו ממש אפיקורסות. אז איך התורה אומרת שהקורבנות הם הלחם שלו? הוא צריך לחם? הוא צריך מזון? ואם הוא צריך מזון, למה הקורבנות הם הלחם? כיצד הם הלחם שלו? כיצד הם מסביעים אותו? ומה זה שהקורבנות הם ריח ניחוח? הוא צריך ריח? הוא יכול ליהנות מריח? זה דימויים גשמיים שלא שייכים כלפיו בכלל. ובפרט שכל מי שרגע חושב, מבין שהריח של הקורבנות היה ריח רע מאוד. זה לא היה ריח נעים. לשרוף בקר על המזבח עם העצמות, זה ריח רע, זה ריח שנפשו של אדם קצה בו. לשרוף תורים בני יונה, זה ריח מסריח. מי שיראה אפילו הערבים שעובדים בכל מיני פרויקטים של בנייה, עושים ככה על האש. זה ריח מסריח, נפשו של אדם קצה בו, ככה כתוב ברש"י. אז הריח הזה, הלא נעים הזה, הוא ריח ניחוח להשם, הוא גורם תענוג גדול בכל העולמות. העניין הזה לא מובן לחלוטין. אז אנחנו היום בשיעור נזכיר שני הסברים של הרמב״ם והרמב״ן, וכמובן את עיקר השיעור נייחד להסבר שלישי, להסבר של תורת הקבלה, תורת החסידות. תורת הקבלה מגדירה את נושא הקורבנות כרזה דקורבנה, סוד הקורבנות. רזה דקורבנה עולה עד רזה דאינסוף, כי מבחינת הקבלה מדובר בסוד תמיר ונעלם שעד הקבלה לא ידעו אותו. וגם אחרי הקבלה צריך ללמוד הרבה חסידות בשביל באמת להבין מה זה סוד הקורבנות, מה עומד מאחורי הרעיון הנשגב הזה. אז אנחנו נתחיל עם שני הסברים הגיוניים ופשוטים של הרמב״ם והרמב״ן, ואחר כך נעבור לרזה דקורבנה, לסוד הקורבנות שמוסבר בתורת הקבלה ובתורת החסידות. ההסבר הראשון כתוב ברמב״ם במורה נבוכים. הסבר פשוט, הגיוני, הוא כל כך הגיוני שהוא כבר נשמע, הוא תמוע. רמב״ם אומר כך, מה רציתם שהקדוש ברוך הוא יעשה? בני ישראל יצאו ממצרים, זה מה שהם הכירו. הם הכירו עבודת אלילים שהייתה עם קורבנות. המצרים במצרים, איך הם עבדו את אלוהיהם, את אלוהים אחרים שלהם? בעזרת בהמות, שבת הגדול, אנחנו נקרא את זה, שבני ישראל לקחו בהמה, זה היה הפגנה, זה היה ביטוי נגד, נגד העבודה זרה של מצרים, כי הם עבדו לבהמות. אומר הרמב״ם, הקדוש, הם יוצאים ממצרים, הם לא מכירים משהו אחר. הם יודעים שאת האלוהים של מצרים עובדים עם בהמות. אז הקדוש ברוך הוא מאמץ את הרעיון. אז הקדוש ברוך הוא אומר, גם אותי תעבדו עם בהמות באותה דרך. אומר הרמב״ם, אם הקדוש ברוך הוא היה מזלזל בבהמות, זה כמו שהיום, כך אומר הרמב״ם, נקרא את זה בפנים, זה כמו שהיום יבואו ויאמרו לאדם, אל תתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה זה לא דרך, אל תצום, צום זה לא דרך, צדקה זה לא דרך. הוא יצחק ממך. איזה ביטוי רגשי יש יותר עמוק מהתפילה. אומר הרמב״ם, ככה בדיוק העניין עם הקורבנות. הם התרגלו לקורבנות, אז הקדוש ברוך הוא המשיך את העניין הזה. כל כך הגיוני, וזה תמוע מרוב שזה הגיוני ופשוט. הלך לקראת. אז בעצם, כמה שזה תמוע, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לייצר דרך תקשורת איתנו, הוא מחכה, הוא מעתיק, הוא משכפל את מה שהמציאו האלוהים האחרים, מה שהמציאו הגויים. כך אומר הרמב״ם. יש פה בחוברת, האורחים יצרו פה מדור חדש בצד ימין, מן המעיין, שיש כאן העשרה, אז הם באמת מביאים את זה, ניקח הקטע ממנו מהמורה נבוכים. באותם ימים, הדרך המפורסמת בעולם כולו שהתרגלו אליה, לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים באותם מקדשים שהציבו בהם האלילים. ומכיוון שכך, כאשר שלח השם את משה רבנו לעשות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא ציווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחן אלה, כי באותם ימים זה היה דבר שאין לעלות על הדעת ולקבלו, כן, אשר בהתאם לטבע האדם שנוח לו במה שהורגל אליו. אומר, הדבר היה דומה באותם ימים, כאילו בימינו יבוא נביא והיה אומר, הקהל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו ולא תשבו אליו בעצרה. אף אחד לא יקבל את זה. אז במילא הקדוש ברוך הוא אימץ את הדרך שהייתה מקובלת באותם ימים. הוא לא חידש שום דבר. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. זה הסבר הגיוני, אבל זה, זה מתאים מאוד לדרכו של הרמב״ם במורה נבוכים, שהיא כולה הסברים רציונליים, פשוטים, לא מערבים אמונה ולא צריכים נפש תאורה בשביל להבין אותם. זה הסברים שכל אחד מבין אותם. אבל כמובן, כמה שזה קשה להבנה, והרמב״ן מיד מקשה, הרמב״ן אומר, מה זה שייך? דבר שהקדוש ברוך הוא יגדיר אותו כריח ניחוח, המצווה היחידה שכתוב עליה ריח ניחוח, זאת תהיה מצווה שנלקחה מאומות מצרים. זו מצווה שהיא רק תעתיק של האלוהים האחרים. מה בכלל שייך למר את זה? ועוד יותר, מקשה הרמב״ם גם מבחינה כרונולוגית זה לא מסתדר. כי נוח, שהוא יצא מהתיבה, הוא כבר הקריב קורבנות, ועוד לא הייתה אז עבודה זרה, ולא היו אלוהים אחרים, נוח הקריב קורבנות. קין והבל, נדמה לי, אני לא זוכר, נראה... כן, גם קין והבל, אתה צודק, קין והבל עוד קודם. אז מה בעצם, אז אם כבר הם חיכו אותנו, אם כבר האלוהים, עובדי העבודה זרה חיכו את בני ישראל, אז מה אתה עושה מזה הרמב״ם, איזה פולחן אלילי שאנחנו העתקנו ממנו? אז הרמב״ם דוחה באמת מקשה את הפירוש הזה, ולכן הוא מביא פירוש משלו, שהוא פירוש ידוע ומוכר. והרמב״ם אומר שהרעיון של הקורבנות הוא בעצם הליך של תיקון. הקרבת הקורבן היא בעצם מקבילה להליך של עשיית החטא. כשאנחנו מקריבים את הקורבן, אנחנו עושים מעשים שמבטאים, שמסמלים את התהליך של עשיית החטא. וכשאדם רואה את הקרבת הקורבן, הוא נזכר בעשיית החטא שלו, ובמילא זה גורם לו להתעורר, זה גורם לו להתחרט. כשאדם עושה חטא, כשאדם עושה עבירה, כל עבירה שהיא, בעצם יש פה חמישה מרכיבים. נתחיל מלמטה. יש את המעשה, הידיים והרגליים שעשו את מעשה החטא. יש את הדיבור, הוא דיבר על זה בדרך כלל כשאדם עושה משהו, הוא קודם מדבר, הוא מברר איפה משיגים, איפה קונים, איך מגיעים לזה. בוודאי את המחשבה, כל מעשה ודיבור אם מתחיל עם המחשבה, הוא קודם חשב איך לעשות את זה. למעלה יותר יש את הרצון, אם הוא עשה משהו כנראה שהוא רצה לעשות אותו, אז היה פה רצון לעשות. והכי עמוק, יש את חיות הנפש, חיות הדם, שהזרימה את הכוחות, שהזרימה את הרצון, והזרימה את המעשה ואת הדיבור ואת המחשבה. אומר הרמב״ן, כשאנחנו מקריבים את הקורבן, אנחנו עושים בקורבן בדיוק את אותו תהליך. נקרא את זה בפנים. דבר ראשון, אומר הרמב״ן, כשאדם מביא קורבן, הוא סומך ידיים. הוא סומך את הידיים על ראש הפר, על ראש הקורבן שהוא מביא ומתוודא. סמיכת הידיים מבטאת את המעשה. קודם עשיתי עם הידיים מעשה של חטא, עכשיו עם הידיים אני עושה מעשה של חרטה. בפה הוא מתוודא, הוא אומר חטאתי, אביתי, פשעתי. קודם עם הפה דיברת על החטא, עכשיו עם הפה אתה מתקן. וישרוף באש הקרב והכליות, הקרב והכליות זה האיברים הפנימיים של הבהמה, שהם מבטאים את כלי המחשבה והתאווה של האדם שהיו שותפים לחטא, והקרביים כנגד ידיו ורגליו, העושים כל מלאכתו, אחר כך הוא זורק את הדם על המזבח כנגד חיות הדם שנכנסה, שהייתה מעורבת בתוך מעשה החטא. בשפת הפסיכולוגיה יש מושג שנקרא התקה. אם יש אדם שסובל מאיזה תסביך, מאיזה חרדה, והוא לא מדבר עליה, לא יודעים להוציא אותה ממנה, אז עושים התקה, הם עורכים אדם אחר, מתארים לו על אדם אחר את התסביך, את התהליך, את הבעיה שהוא עובר, ודרך האדם האחר הוא מתחבר למה שהוא עבר, הוא מבין את מה שהוא חווה. זה בעצם תהליך דומה למה שהרמב״ן אומר. האדם מסתכל על, על, על הקורבן, הוא רואה מה עושים עם הבהמה הזאת, את השריפה, את השחיטה, את הסמיכה, את הוידוי, ומתוך זה הוא מבין מה הוא עבר, מה הוא עשה כשהוא ביצע את מעשה החטא. אז בעצם הקרבת הקורבן לפי הרמב״ן, נועדה לעורר את האדם. אז בחרנו בעניין הזה של הקורבנות כדי לעורר את האדם, כדי להביא את האדם לתשובה אמיתית על החטא. זה רעיון יפה, זה גם רעיון שקשור לפנימיות התורה, והוא מובא רוח הדברים, מובאת הרבה פעמים בתורת החסידות. ובכל זאת, אנחנו כרגיל מנסים תמיד...
איך זה מכיר לו את החטא?
כי הוא צריך לחשוב, מה אנחנו אומרים בכפרות בערב יום כיפור? זה הקורבן ילך למיטה, ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום. האקט של הקורבנות, האקט של הכפרות, בעצם הוא לא אקט רק מעשי, הוא לא אקט מעשי בלבד, הוא אקט מחשבתי, הוא אמור לעורר אותך להבין שבעצם אתה היית צריך לעבור עכשיו את הארבע מיטות בית דין האלו. ורק עשו איתך חסד וממירים את זה בתרנגול, בכפרה. כך זה גם בעניין הקורבנות, זה בעצם תהליך מחשבתי, זה תהליך פנימי, שהאדם כשהוא עומד בבית המקדש, הוא צריך לחשוב. את הבהמה, את התהליך השחיטה והקרבה הזה, הייתי צריך לעשות בתוך עצמי. אני הייתי צריך להקריב את הידיים, ואת הקרב והכליות, ואת חיות הדם שהייתה שותפה במעשה, ואני רק מעתיק את זה, אני חווה את זה מתוך שריפת הבהמה על המזבח. אבל כמו שאמרנו, אנחנו תמיד מנסים לצלול יותר לעומק, ולחפש את הרבדים הפנימיים של תורת הקבלה, של תורת החסידות, וגם היום בשיעור אנחנו נלך לחפש את רזה דה קורבנה, את סוד הקורבנות. להזכיר אגב שגם ברמב"ן מה שעוד חסר, אנחנו עוד לא יודעים למה הקורבנות נקראים לחם, במה הם מזון. אנחנו מבינים שהקורבנות מעוררים את האדם לתשובה, אבל כיצד הם לחם שלו? אז זה עוד סיבה שאנחנו צוללים לעומק ומחפשים את הרזה דה קורבנה, את הסוד של תורת הקבלה. לפני שניגש לעניין, אני רוצה לפתוח בשלוש עובדות היסטוריות מעניינות מאוד על נושא הקורבנות, שבכולם יש נקודה אחת. נוח יוצא מהתיבה, מסתיים המבול, ונוח יוצא מהתיבה, והוא מגלה חורבן. העולם שממה. העולם שהוא מכיר לא יהיה עוד. אין בית, אין שכונה, אין חברים, אין עיר, אין כלום. העולם הפך למים. אין שום דבר, האדמה חרבה, האדמה שוממת, אין עצים, אין פרחים, אין שום דבר. ואז הוא קולט שהוא נשאר לבד בעולם. הוא ניצול יחיד מהשואה. אז הוא רץ מהר ומקריב קורבן תודה לקדוש ברוך הוא, להודות לו שהוא שרד את התופת, במקרה הזה לא מתאים תופת, שהוא שרד את המים, שהוא שרד את המבול. ואומר את התורה, וירח השם את ריח הניחוח, ויומר, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כשהקדוש ברוך הוא מריח את ריח הניחוח של נוח, של הקורבן של נוח, הוא פתאום נרגע. נרגע הכעס, והוא אומר לא אוסיף עוד לקלל את האדמה, לא יהיה עוד מבול. הוא החריב את כל העולם, זה לא הרגיע אותו. הוא שטף את העולם במי הדעת הטהור, מי המבול הם הרי מי מקווה. הם תיארו את העולם, לא רק את החוטאים, הם תיארו את החטאים. לא נשאר רושם של החטא בעולם. וזה עדיין לא הרגיע את הקדוש ברוך הוא. רק שהוא מריח את ריח הניחוח של הקורבנות, אז שוכח כעסו, והוא אומר לא אוסיף עוד לקלל את האדמה. למה? כיצד הקורבן הוא תרופה לשיכוך כעסים? מה יש בו? מדוע הוא מרגיע את חרון האף של מעלה? חרון האף כל כך גדול שגרם להחריב את העולם. הרבה שנים מאוחר יותר, קורח ועדתו. קורח ומשפחתו, משפחת ראובן, מתקהלים על משה ואהרון, ואומרים אנחנו רוצים כהונה, רוצים מלכות, רוצים נשיאות. והקדוש ברוך הוא מוריד באדמה את קורח ומשפחתו. רגע אחרי שנגמרת הטרגדיה הזו, ואילונו העם על משה וצועקים, אתם עמיתם את עם השם. כל העם התאסף על משה ואהרון וטוען, אתם הרגתם את קורח. ואז משה קולט שעוד רגע תתחולל פה טרגדיה. הוא מבין שהכעס שעכשיו בעולם שולט את מידת הגבורה. ועכשיו שבני ישראל מתקהלים עליו רק זה חסר, עוד רגע תהיה מגיפה. אז הוא שולח את אהרון שמה יעשה? שיקטיר קטורת. ואכן עד שאהרון מגיע ורץ בבני ישראל עם הקטורת, מתחוללת מגפה, ותוך כמה רגעים מתים 14,000 איש. ומה עוצר את המגפה? ויעבור אהרון עם הקטורת, אני לא זוכר את המילים, ותעצר המגפה. שוב פעם אותו רעיון, ואומר אשי, מי גילה לו למשה רזה? מלאך המוות גילה לו, שקטורת עוצרת מגפה. עוד פעם אותו רעיון, קטורת זה גם סוג של קורבן. קורבנות עוצרים מגפה. קורבנות משכחות חרון אף. עוד פעם, רק הקורבן, שום דבר אחר לא. לא התפילה של משה ואהרון ולא שום דבר, רק הקורבן. רק שנייה, רק שנייה. אוי יפה, נדבר על זה בסוף. ואתה צודק. ועוד דוגמה אחת שאנחנו כבר נקצר בה, הרבה הרבה שנים מאוחר יותר, בסוף ספר מלכים, דוד המלך סופר את עם ישראל ומתחוללת מגפה כי אסור לספור את עם ישראל, ומה דוד עושה כדי לעצור את המגפה? הוא מקריב קורבן, ושם מתים אלפים או עשרות אלפים. הוא מקריב קורבן והמגפה נעצרת. עוד פעם אותו רעיון, הצדיקים נושאים בליבם איזה סוד תמיר, שהקורבן משכך את הכעס. הוא גורם לקדוש ברוך הוא לרצות בנו. למה? מה סוד הקורבנות? אומרת תורת החסידות, וזה כתוב בספר הכוזרי, נקרא את זה עוד מעט, לכן הקורבן נקרא מזון. מה קורה לנו שאנחנו אוכלים ארוחת בוקר? אנחנו נרגעים. המזון, הלחם שהאדם אוכל, הופך לדם. רגע, אנחנו נסביר את זה עוד רגע באותיות רוחניות. אני מתחיל עם הגשמיות כדי שזה יהיה קרוב לליבנו. כשהאדם אוכל, המזון הופך לדם, והדם מושך את הנפש. הוא מושך את הנפש להתגלות בגוף, להתפשט בגוף, ותוך רגע הוא מתמלא באנרגיות, תוך רגע הוא מתמלא במוטיבציה, הוא מתמלא בחשק ובתענוג. אומר הכוזרי, זה סוד הקורבנות. כשהאדם מקריב קורבן, זה מושך את השכינה למטה. זה גורם לה לרצות בנו. זה גורם לה לרצות לרדת לעולם ולא להסתתר למעלה, ולא להישאר למעלה. זה יוצר איזה תענוג, איזה משיכה גדולה כלפינו, כלפי העולם. אני רק רוצה לומר, היות שאתה תמה, כי המילים הן קשות, רק לומר מדרש רבה. המדרש אומר את זה במפורש, בפרשת נוח. וירח השם את ריח הניחוח. אומר המדרש דבר נפלא. הוא אומר משל למלך שרצה לבנות לעצמו ארמון, והוא לא ידע איפה לבנות את הארמון, העולם כל כך גדול וכל כך יפה. אז הוא הסתובב בין הערים וחיפש הר מתאים, ופתאום הוא מריח צנצנת של בשמים, ריח של בושם מדהים שהוא לא מכיר, והריח הזה משך אותו, והוא החליט שכאן באותו מקום הוא יקריב, הוא יבנה לעצמו את הארמון. אומר המדרש, זה וירח השם את ריח הניחוח. הקורבן היה צנצנת של בשמים, ריח ניחוח להשם, ריח מיוחד שמושך את הנפש, שמשיב אותה, שגורם לנפש העליונה, לשכינה, לרצות להיות בעולם, לרצות להימשך אלינו. אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה הזאת לפני שאנחנו נקשיב. מה זה? עתקה קלאסית. למעלה, נכון. ואני רוצה להרחיב יותר את העניין הזה. אם נשים לב, וזה מאוד מעניין, ההתפשטות של הנפש בגוף היא בשתי רמות. היא כמותית ואיכותית. קודם כל, הנפש מתפשטת בגוף בצורה כמותית. בכל פינה בגוף. במוח, בעיניים, באוזניים, בפה, בידיים, ברגליים, בכל מקום הנפש מתפשטת. זו התפשטות כמותית. מעבר לזה, יש גם התפשטות איכותית. הנפש מקרינה אלינו כוחות פנימיים מאוד עמוקים. רצון, חשק, תענוג, שמחת חיים, זה כוחות פנימיים מאוד עמוקים. אם האדם לא יאכל, ייווצר חיסרון בשני העניינים האלו. אם האדם משאיר את הסנדוויץ' בתיק, והולך לעבודה בלי סנדוויץ', מיד הוא ירגיש חסר בשתי ההתפשטויות האלה, בשתי הרמות. דבר ראשון בהתפשטות האיכותית. מה קורה לך ב-10, 10 וחצי, 11 בבוקר שעוד לא אכלת את הפת שחרית, את הסנדוויץ' של הבוקר? דבר ראשון, הכוחות, ההתפשטות האיכותית של הנפש נעלמת. אתה מספיק לרצות, אתה מאבד את החשק. אתה מפסיק לרצות, אתה מאבד את החשק, מאבד את התענוג, אתה מאבד את שמחת החיים. כל מה שאתה רוצה זה שקט. נכנס לך בן אדם למשרד ושואל שאלות, המחשבה היחידה שיש לך בראש, איך אני גורם לו לצאת מכאן? זה אדם שלא אוכל ארוחת בוקר עד 11, עד 12, עד 1, הוא מאבד את שמחת החיים. הוא מאבד את התענוג, הוא מאבד את הכיף, וגם אם זה עבודה שהוא מאוד אוהב אותה. אז דבר ראשון, נעלמת ההתפשטות האיכותית של הנפש. ברמה השנייה, ככל שיחליפו השעות והוא לא יאכל, אם זה צום תשעה באב והוא לא אוכל הרבה שעות, לאט לאט, הנפש גם עוזבת את הגוף מבחינה כמותית. לאט, בהתחלה היא עוזבת את הידיים, הוא מתחיל להרגיש חולשה בידיים. הוא מרגיש חולשה ברגליים, אין לו כוח ללכת ולרוץ. אחר כך לאט לאט זה יעלה למעלה, והוא לא יהיה לו כוח לדבר, והוא יפסיק לראות, לא יפסיק, הראייה תחלש והשמיעה תחלש. לאט לאט הנפש תעזוב את הגוף, אין מבחינה כמותית ואין מבחינה איכותית. וכאשר הוא אוכל, הגלגל מתהפך. המזון ימשוך את הנפש לתוך הגוף, גם מבחינה כמותית וגם מבחינה איכותית. דבר ראשון, הנפש תחזור לידיים ולרגליים ולאוזניים, והוא יתחיל לראות והוא יתחיל לשמוע מה קורה לנו במוצאי תשעה באב, אחרי שאנחנו שותים את הכמה כוסות שתייה ואוכלים את האבטיח, פתאום יש כוח לחייך ויש כוח לצחוק ויש כוח לנשום, ויש לך כוח לשאול איך היה הצום ומה קורה ואיפה הדברים, ונלך הביתה, הנפש חוזרת. הלחם, המזון, גורם לנפש להתפשט, לייצר אנרגיה ולהתפשט בתוך הגוף. ולולי המזון, הנפש תתכנס בתוך עצמה. בחלל הימני, בחלל השמאלי, תלוי נפש אלוקית, תלוי נפש טבעית, לא חשוב, אבל היא תתכנס בתוך עצמה, היא לא תתפשט בגוף. אומר הכוזרי, זה סוד הקורבנות, זה מה שהקורבן גורם לקדוש ברוך הוא. הקורבן גורם לו לרצות בנו ולהימשך בעולם. יש דבר נפלא, אנחנו אומרים אותו כל ערב שבת, הספרדים אומרים אותו כל יום, אני לא יודע אם מישהו שם לב אליו פעם. בפתח אליהו יש ארבע מילים מאוד מעניינות, וכמה גופין תקינת לון. אליהו הנביא אומר שם בדרשה שהעולם הזה והעולמות כולם הם כביכול כמו גוף של הקדוש ברוך הוא. כמה גופין תקינת לון, זה ציור גוף. אם נסתכל על העולם בעצם, יש כאן גוף. יש מקומות גבוהים פיזית, יש מישור, יש מקומות נמוכים כמו גוף האדם. יש מקומות גבוהים מבחינת חשיבות, יש ירושלים, ארץ ישראל, שהיא ראש לכל הארצות, יש ארצות שנמצאות באמצע, ויש ארצות עולם שלישי, שהרבי הגיע לאמריקה, הוא דיבר על רבי אריאץ, על הגעה לחצי כדור התחתון. זה נחשב, חצי כדור התחתון. מי שלמד פרק ב' בתניא יודע שגם בנשמות, יש נשמות בעולם שהן בבחינת ראש, נשמות הצדיקים, כל ישראל הם קומה אחת שלמה, הם גוף אחד שלם. יש למעלה את נשמות הצדיקים שהם ראש, יש נשמות שהם בבחינת ידיים ורגליים, שהתפקיד שלהם הוא מעשי, יש נשמות שהם בבחינת לב ובבחינת כליות יועצות. בתניא בפרק ב' הוא מזכיר את זה, יש נשמות שהם אפילו בבחינת ציפורניים שברגליים, זו הנשמות הנמוכות ביותר. אז העולם הזה ובני ישראל הם בבחינת גוף. ואנחנו רוצים שהשכינה תתפשט בגוף הזה, בעולם הזה, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית. מבחינה כמותית שיתפשטו כאן הכוחות הנעלמים ביותר, הגבוהים ביותר של השכינה. שלא יתפשט כאן רק שם אלוקים, אלא גם שם הווי ישו מעל העולם. שיתפשט כאן אור הסובב כל אלמין שהוא למעלה מעולמות. אנחנו רוצים התפשטות איכותית, שהשכינה תתפשט כאן במלוא הדרה. מעבר לזה אנחנו רוצים התפשטות כמותית. אנחנו רוצים שהשכינה תגיע אפילו לאנשים כמונו, אפילו לאנשים שנמצאים אולי בתחתית הפירמידה. איך אנחנו יודעים? כי הדור שלנו נקרא עקבה דמשיחא, עקבתא דמשיחא, דור העקביים, אז זה כנראה דור נמוך. אז אנחנו רוצים שהשכינה תגיע אפילו אלינו, ובנו גופה למקומות הכי נמוכים, שהיא לא תהיה רק מקיפה, רק סובבת, שנרגיש את הקדוש ברוך הוא, שנאהב אותו, שנתחבר אליו, שנדע אותו. אנחנו רוצים שהשכינה תצא במקום מחבואה בעולמות העליונים, ותתפשט בגוף הזה מבחינה כמותית ומבחינה איכותית. וזה סוד הקורבנות. הקורבנות מושכים את השכינה למטה. הקורבנות הם הלחם שגורם לנפש להתחבר עם הגוף, שגורמים לשכינה לרצות בנו, להתמלא ברצון, באנרגיה, ברצון של אהבה לעולם, רצון של אהבה לנשמות ישראל. אני רק אשלים פרט אחד. יש סיפור עם אדמור הזקן, שהוא חזר מהמגיד ממזריץ', מרבו המגיד ממזריץ', שהוא התחיל ללמוד חסידות. שאלו אותו, בשביל מה הלכת למגיד ממזריץ', שידעת כל כך הרבה ללמוד קודם? מה למדת אצל המגיד ממזריץ'? אז הוא אומר, אצל המגיד למדתי להאמין בהשם. אמרו לו, להאמין בהשם? גם המשרתת בבית מאמינה בהשם. בשביל זה היית צריך ללכת למזריץ'? אז הוא אמר, היא אומרת שהיא מאמינה, אני יודע. היא אומרת שהיא מאמינה בהשם, אני יודע את השם. אצלי הוא נמצא בראש. אצלי הוא חי בראש. זה מה שמזריץ' נתנה לי. אנחנו רוצים שהשכינה, לדעת את השכינה, שהשכינה תרד בנו מבחינה כמותית ומבחינה איכותית, וזה סוד הקורבנות. הקורבנות יש להם את היכולת לומר לשכינה לצאת מהמקום הטבעי שלה, שהוא בעולמות העליונים, ולרדת עד למטה, עד למקומות הכי תחתונים. לפני שאנחנו מפסיקים זמן לשאלות, בוודאי יש, אני רק רוצה לסיים בדבר מאוד מעניין, שאני אומר את זה מדעתי, זה לא כתוב בשום מקום, אבל זה נראה לי שזה ממש מתאים. יש סיפור מאוד יפה עם הרבי הצמח צדק, וזה סיפור שהוא לא מפורסם כל כך, אבל היה בכפר חב"ד המשפיע רבי מנדל פוטרפס, והיו לו הרבה סיפורים, וזה אחד הסיפורים שהוא נהג לספר. הרבי הצמח צדק בסוף ימיו, בשנתיים האחרונות שלו, הוא היה חולה. זה כבר הייתה אחרי ההסתלקות של אשתו, הרבנית חיימושקה, והוא היה חולה. והוא היה הרבה בחדר שוכב, והיה לו משמש חיימבר מאוד נאמן שהיה סועד אותו, שהיה עוזר לו בכל מה שצריך. יום אחד הרבי שוכב במיטה, הרבי צמח צדק, ואומר לו לחיימבר, ככה ביידיש, בכאב כזה, חיימבר, על מה הלכו החיים? מה עשינו בחיים? לא עשינו שום דבר. אז חיימבר אומר לו, רבי, תסתכל את כל הספרים, לרבי צמח צדק יש 7 ספרים של שוט, כזה גודל וכזה עובי, זה סט ענק, היו כותבים לו שאלות ותשובות, שאלות מרוסיה, מאירופה, מכל האזור. והוא כל יום היה כותב ועונה, הוא היה דמות מופת בדור שלו. אז הוא אומר לו, המשמש, תראה את הספרים שכתבת והשארת לכל הדורות, מה אתה ככה מבטל? אז הרבי אומר לו, זה שווה בקושי קופקה. בקושי מטבע, מטבע קטנה של רוסיה, בקושי זה שווה. אז חיימבר אומר לו, רבי, יש את חצקל. חצקל זה היה אדם שהיה גר ליד הרבי, והרבי עשה ממנו בעל תשובה. הרבי קירב אותו ליהדות. אומר לו, חיימבר, יש את חצקל, עשית משהו. והרבי נרגע. וזה השיב את רוחו, והרבי קם מהמיטה והתחיל לומר חסידות. יש משהו בתשובה, שהתשובה היא הרי הקורבן, משהו שמשיב את הנפש. משהו שגורם לנפש הרוחנית, לנפש העליונה, לרצות בעולם. לרצות להיות כאן. יש בקורבן איזה אנזימים שמחברים את השכינה אלינו, שגורמים איזה ריח ניחוח, איזו צנצנת בסמים שמושכת את השכינה כאן לעולם. ופלא פלאות, סיפור דומה ממש היה עם הרבי. אנחנו דיברנו כבר בעבר על הדמיון בין הרבי לרבי צמח צדק, אבל סיפור דומה ממש, לפני 2 או 3 התפרסמה חוברת זיכרונות של אחד המשבשים של הרבי, שהוא סיפר דברים אישיים שהוא ראה אצל הרבי, הרב שלום בר גנדסבורג. והוא סיפר שבשנת תשנ"א, זה גם היה כמה שנים אחרי שהרבנית של הרבי הסתלקה, וזה כבר היה שנה לפני שהרבי חלה, ממש בתקופה האחרונה, וזה היה יום שישי, והרבי ככה אומר לו בכאב, כנראה בחדר, בלי שאף אחד שמע, הרבי אומר לו ככה בכאב, אני טיפוס של יום שישי, ביידיש אומרים פרטיק, זה טיפוס של יום שישי, הרבי נולד ביום שישי. טיפוס של יום שישי זה אדם שעושה הכל ברגע האחרון. זה הכל כדי להספיק, כמו שעושים בערב שבת, להספיק מהר מהר. הרבי אומר לו, אני עושה הכל ברגע האחרון, אני לא מספיק שום דבר, ואני לוקח כאילו בכאב מבטל. אז אומר הרב שלום בר לרבי, מה זאת אומרת לא עשיתם שום דבר? תראו את השלוחים שפיזרתם בכל העולם, את כל העבודה שהם עושים בכל מקום. אז הרבי כביכול נרגע ורוחו שבה אליו, אם אפשר להתבטא ככה. שוב פעם אותו רעיון ממש. יש בעבודת התשובה, בעבודת הקורבנות, בעבודת הכפרה, איזה ריח ניחוח, איזה צנצנת של בסמים שמושכת את השכינה אלינו, שגורמת לשכינה לרצות להיות בעולם.